שלום לכולם, ערב טוב. אני, כולם קיבלו דפים? יש ככה, הדפים שלפנינו מחולקים משני חלקים. החלק השני לא ניגע בו בכלל, זה הוראות מפורטות של סדר ליל פסח, על סדר קדש ורחץ וכו'. מי שבלא נדר מתכוון לעבור על זה עד ליל הסדר, יכול לקחת גם את הדף, דיינו מי שזה יעזור לו. אנחנו נתעסק רק בעמוד הראשון, שמדבר על עקרונות של ליל הסדר. רבנו בחיה בן יוסף בספרו תורת חובות הלבבות כותב כך: מי שלא הכשיר כי אם עצמו בלבד, ואף כן זה לא הכשרה לפסח אלא הכשיר את עצמו מבחינה רוחנית, ואף על פי שהגיע בכך לשיא, הוא צדיק גדול, אינו כמי שהכשיר עם עצמו נפשות רבות, כי זכיותיו נכפלות כפי זכיות כל מי שהכשיר להשם יתעלה. כלומר, אדם צדיק פרטי, יש בסופו של דבר גבול ורף לצדקות שלו. אדם שהוא עסוק בזיכוי אחרים, אז זכיותיו נכפלות וכפולות האנשים שאותם הוא מזכה. כמו שאמרו קדמוננו עליהם השלום, כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. ואמרו, משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו. כלפי מה הדברים אמורים? אני מתכוון בעיקר מי שהוא כבר, מה שנקרא, עורך סדר. מי שיש תחת פיקודו בליל הסדר 10 נפשות או 30 נפשות וכו', אם הוא לומד כמו שצריך, הוא מזכה את הרבים, הוא מזכיר להם כמה לאכול, איך לאכול, מתי וכו', וזכויותיו רבות. ולהפך, אם העז עיוורת בראש העדר, אז כל העדר נופל בפחתים ובבורות. לכן ודאי וודאי שמי שיש לו אחריות על משפחה מצומצמת ומורחבת צריך ללמוד היטב את הדברים, וזה לא בשמיים, רק צריך תשומת לב. אני לא רוצה לחזור באריכות על מה שדיברנו בשבת הגדול, שמרבי עקיבא אנחנו לומדים כמה חשוב שהילדים ינוחו בערב פסח כדי שנוכל לקיים בהם בלילה את מצוות והגעת לבנך, ורצוי גם שמי שמסביר להם לא יהיה עייף אלא נינוח, אז צריך לנצל את שעון קיץ לטובת העניין. ועוד דבר שראינו, יש שולחנו ערוך מבעוד יום כדי לאכול מיד כשתחשך, ראינו עריכת השולחן מערב החג מיד שמגיעים מבית הכנסת לקדש, וזה חוטפין מצה, הם מהרים לאכול וללב שחים בשביל תינוקות שלא ישנו. כל הוויכוח עם פרעו היה, הוא אמר שרק תפכם יוצג, אנחנו אמרנו לא, בנערנו ובזקננו נלך, אז אנחנו רוצים שהילדים יהיו איתנו עד הכוס הרביעית, ולכן צריך להיות יעילים, לא להיות נמהרים, אבל יעילים בליל פסח. לפעמים שיש סדר משפחתי של 50 איש, עד שהחטיבה מתארגנת לתנועה, יכולים לאבד שעה או משהו מסוף התפילה, אז גם לזה כדאי לתת את הדעת. איזה מצוות יש לנו בליל הסדר? מדאורייתא, סיפור יציאת מצרים ואכילת מצה, כזית מצה. מדרבנן, מרור, כי כשאין לנו קורבן פסח אז גם המרור הוא רק זכר. מדרבנן, על מצות ומרורים יאכלו הוא את הפסח, אין פסח, כשל עוזר, נפל עזור, גם אין מרור. למה מצה היא עדיין מהתורה למרות שאין פסח? איך? איפה? בערב תאכלו מצות במנותק מקורבן פסח, מצוין. וארבע כוסות, והסיבה שאלו תקנות חכמים שלמדנו כאן השנה, שהם תקנות חכמים, הרמב״ם כותב שהם פרט מפרטי הסיפור ביציאת מצרים. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, לפי כך יאכל וישתה בסיבה וישתה ארבע כוסות, וכך הוא מפגין את החירות כדרכם של בני חורין. והגעת לבנך מצוות עשה מן התורה. מה שאלת? כן, כן, שני פסוקים. זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, זה גם אם אין לו בן הוא מחויב, והגעת לבנך זה חלק מרכזי במצווה. כן. לא, זו מצווה אחת שנלמדת משני פסוקים. מזכור אתה לומד שגם אם אין לו בן הוא חייב, ומביגדת אתה לומד שזה לא בזכירה. בקידוש ליל שבת אתה אומר קל מתיין, אומר שתי מילים, יצאת ידי חובה מהתורה. פה המצווה היא לספר, להגיד. אז יש בזה, כמו שראינו עכשיו, לא יראה ולא ימצא. בכל פסוק יש מה שאין בחברו. זכור את היום הזה גם אם אין לך בן, אתה לעצמך מצווה לזכור. והגעת לבנך, זה אומר להרחיב לא רק זכירה אלא סיפור ביציאת מצרים, אבל זו מצוות עשה אחת. לא כתוב כאן, אבל חשוב לדעת שנשים חייבות בכל מצוות הלילה, למרות שאלו מצוות שהזמן גרמן. כל שישנו בלא תאכל חמץ, ישנו בקום אכול מצה. קום אכול מצה, הפוסקים כותבים שזה משליך גם על מצוות הסיפור ביציאת מצרים, כי יכול מבעוד יום תלמוד לומר בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. אז מי שחייב באכילת מצה, לחם עוני, עונים עליו דברים הרבה, הוא חייב גם בסיפור יציאת מצרים, אז אישה גם חייבת. יש רק דבר אחד שאישה פתורה, הסיבה שאין אורח אנשים להסב, אישה תמיד רגל בסלון, רגל במטבח, שם רק לא גולש, שתך וכך, לכן פתרו אותה מהסיבה, אבל חוץ מזה חייבת בהכל. כן, בוודאי, כן, אישה צריך לשים לב לזה גם. עיקר ההגדה זה מה נשתנו ששואלים. תשובה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, עבוד אמוינו ומתחילו עבודי עבוד עזורו, נכון? ואחר כך עשרת המכות, גם כותבים הפוסקים, וכל שלא אומר שלושות דבורים אלו בפסח, ואשר גאה לנו. כן, כן, נכון. צריך לשים לב שגם אנשים שומעות. לא, לא, כל הסיפור כולו, אתה לא חייב להגיד מילה מילה. מה זה סיפור? זה אחד מספר והשאר מקשיבים, וכן להפך, עושים תור, נכון? עושים לפעמים תור, קטע קטע. אמרנו שבשם רב אושר וייס, שאפילו אם ילד קטן אומר קטע, אתה יוצא ידי חובה, למרות שהוא לכאורה לא בר חיובה, אז איך אתה יוצא ידי חובה בתורת שומע כעונה? התשובה היא, המצווה היא לא בדיבור, המצווה היא בסיפור. הסיפור, גם אם אתה שומע, אתה חלק מהסיפור. רק הערנו שזה נכון לגבי האגדה, אבל לכאורה לא לגבי ההלל. בהלל, ההלל הוא לא סיפור יציאת מצרים, זה תודה לקדוש ברוך הוא. לא מברכים כי חולקים אותו לשניים, אבל המצווה היא באמירה. אז בהלכות חנוכה הרמב״ם כותב שאם קטן מקרא אותו את ההלל, לא עונה אחריו על עלויו, אלא אומר אחריו, חוזר אחריו כמו תוקי מה שהוא אומר. הקטן רק משמש לו כמו סידור. לכן בקטעים של ההלל אני חושב שלא כדאי לתת לקטנים, ואם זה לא באחריותך, לא בשליטתך, וככה נוהגים, תגיד איתו מילה במילה. יכול גם עד בר מצווה, עד בר מצווה. כן, כן. מי בר מצווה בהלל, לתת לגדולים לקרות. אם קטן מקרה, להגיד איתו מילה מילה. אפשר גם לענות על הלויו כדי שלא יהיה ניכר, אבל להגיד איתו מילה מילה. כן. שולחן הסדר, איך אנחנו עורכים אותו? טוב, אני רק צריך למסור מודעה בפניכם. השתדלתי להתייחס פה גם למנהג הבלדי וגם מנהג השמי, אבל יש גם הרבה תתי מנהגים, ולפעמים זה משתנה ממקום למקום, וגם באותו מקום יש ככה וככה כל מיני וריאציות וניואנסים. אז אם אני אומר פה משהו שראיתם בבית ההורים אחרת, הרב שלכם אמר לכם אחרת, אז בביטול חמץ תבטלו גם מה שאני אומר לכם. אני לא בא לשנות לאנשים מנהגים, אני בא להתייחס לשני המנהגים המרכזיים, אבל בהחלט ייתכן שיש עוד כהנה וכהנה, ואי אפשר לפורטם כי רבים הם. שולחן הסדר, להשאיר שוליים לאגדות ולחוסות היין. דיינו במרכז השולחן, מי שלא שם כערה, אנחנו שמים את מצרכי הסדר, מה שאוכלים, אבל לא לערוך על כל השולחן, שישאר מספיק מקום להגדות ולכוסות. עטרת ירק, חסה, זה מה שאנחנו לוקחים למרור, אם כי יש גם בתימן מקומות שהיו לוקחים את העולשין, היום זה פחות מצוי, ההינדבה למרור, אבל הנפוץ יותר זה חסה. ולטיבול הראשון, עלי פטרוזיליה או סלרי, שזה הקרפס, ובתימן היו נוהגים גם לקחת עלי צנון, גם היה נפוץ. אז עורכים אותם מסביב, כך שנוצרת איזו גומה כזו שבאמצע הירק, ובמרכז מצות שמורות משעת קצירה מחוסות במפה, כעריות חרוסת מדוללת ביין או בחומץ יין, ועליהן תבלין תחונים גס, כן, זכר לתבן בתית. אז היום שאתה קונה תבולין, כבר שחקו אותם מהודג היטב, זה מכונה, אז אפשר לעשות בבית, במדג או קצת כמון או קצת הל וכיוצא בזה, ולפזר מעל החרוסת זכר לתבן בתית. בשר צלי ומבושל וביצים, המנהג הוא בשר צלי וביצים, כך כותב המגיד משנה, כך כותב השולחן ערוך. הרמב״ם כותב שני מיני בשר, הוא מחמיר כרב יוסף, אחד זכר לפסח, אחד זכר לחגיגה. לכן מעריץ כותב לשים על השולחן לא רק בשר צלי, אלא גם בשר מבושל, לצאת ידי חובת הרמב״ם. והביצה היא רמוז לאבלות, גלגל שחוזר, זכר לחורבן וכו'. הכסבי היה מעיר על זה, הוא היה מליץ טוב על המנהג שלא מניחים בשר מבושל. הוא אומר, בדרך כלל שאתה שם צלי על השולחן, יש כמה נתחים, יש לך בשר, יש לך כבד, יש לך שני סוגי בשר וכיוצא. אז זה יכול להוות זכר לפסח ולחגיגה, כי הפסח נאכל רק צלי. החגיגה לא חייבת להיות מבושלת, יכולה להיות גם צלי. הסבי היה מלמד זכות על המנהג שלא לא רבים נוהגים להביא בשר מבושל על השולחן. הוא היה אומר, יש לנו פה בשר, יש כבד, יש כך וכך, אחד זכר, שני תבשילים, שני מיני בשר, ואז הוצאים גם ידי חובת הרמב״ם. לכן... כן. לא, מעריץ כותב. מעריץ כותב שישים גם מבושל. הם מביאים בשר וביצה. לא, הפוך, הם מביאים צלי וביצה, זרוע וביצה. דווקא אצלנו מעריץ כתב, תביא גם מבושל, רק הערתי שזה לא מוכרח, לכן שמתי את זה בסוגריים. למנהג השמי, שהטיבול הראשון הוא לא בחרוסת, יביא גם חומץ או ממלח. ואם הוא מביא לימון, יוסיף עליו מים, כדי שזה יהיה דבר שטיבולו במשקה ולא מפירות. חומץ סינתטי הוא מים, אפשר, אבל היו מביאים חומץ יין, נכון? מה היו מביאים? חומץ יין, גם בחרוסת. אני זוכר, היינו נותנים חלק חל, נכון? בדיוק, חומץ יין, וחלק יין מתוק, שכל אחד יטבל לעשות קרסון איש או איש, לפי הטעם של כל אחד. אבל חומץ סינתטי יכול להיות טוב, כי הוא מים. מים זה דבר שטיבולו במשקה. טוב, יש אומרים שמבושל באמת, אם כי בשמי לא מברכים על הנטילה, זה לא בבלדי, צריך בבלדי, אבל חרוסת, כן, חרוסת, אתה אומר אם מוסיפים עליה, לא, זה חומץ יין, מוסיפים על החרוסת, ודאי. בבלדי צריך לשים לב שהחרוסת היא דלילה דיה, אחרת זה ברכה לבטלה. על מה ברכת על נטילת יודוים אם זה לא דבר שטיבולו במשקה? ומכסים הכל מלמעלה במפה נאה. בזמן חז"ל השולחנות היו קטנים, אז עוקרים את השולחן ומחזירים את השולחן. היום שהשולחן הוא גדול, אם משתמשים בקערה אז אפשר לעקור ולהחזיר, אבל אם הכל מסודר כמו שהסברנו על השולחן, אז כותב מעריץ, כיסוי השולחן לדידן הוא כעקירתו, וגילוי המפה היא כהחזרת השולחן. המנהג שלנו שכל כוס היא כוס של ברכה, ולכן שוטפים ומדיחים אותה, לא מתקנים את הכוס כמנהג האשכנזים, שאם נותר בכוס לא שתה את כל הכוס אז מתקן אותה, אלא שופכים את היין, ולכן צריך סידור יעיל להדחת הכוסות בין שתייה לשתייה, או כמו שנהגו אבותינו באיזה קערה גדולה, ומישהו הסתניס אז איזשהו מגש שירוץ למטבח, כשקמים ליטול ידיים, מישהו בינתיים בקיור שוטף את כל הכוסות, מכין אותם כבר לכוס שנייה, מיד אחרי ברכת המזון צריך למזוג כבר את הכוס הרביעית, שיהיה סידור יעיל. ועוד מנהג יפה, מזיגה הדדית, דיינו שכל אחד מוזג לחברו ואדם לא מוזג לעצמו, וזה דרך חירות. איך? מה, מזיגה במים? אתה מתכוון מזיגה במים? בליל הסדר אני חושב שכן. בליל הסדר גם יין וגם מיץ ענבים, אם זוג אותו מעט, או אם אדם אוהב יין חזק, אם זוג אותו מעט. כן. 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 אם מנהג נזכר ברימה, וכך אנחנו נוהגים. איך? אנחנו נוהגים למזוג במים את כל הכוסות. כן, הרמב״ם כתב ששתה ארבע כוסות מיין שאינו מזוג, ידי יין יצא, דיינו שתית 300 סמק יין, ארבע רביעיות, ידי חירות לא יצא. אז נכון שהיום אנחנו גם בשבת מוזגים את היין, רק בהבדלה אנחנו לא מוזגים, גם בקידוש שבת אנחנו נוהגים למזוג את היין. כן, ובכל אופן, גם לפי הקבלה אתה ממתק את הדין בחסדים, בליל הסדר אנחנו מקפידים על זה, והאמת שגם בקידוש של שבת רגילה שמים כלי עם, שים קנקן עם מים על השולחן, אתה מוזג לכל הכוסות. נכון. עוד שתי הערות שהבאתי למטה לגבי היין, אחר כך נגיע לשיעורי תורה. בקוס אחרונה יש שתי רביעית, אני מדלג קצת, לצורך ברכה אחרונה, או בקוס שלישית. בכל אופן, באחת מהקוסות האחרונות, שלישית או רביעית, אנשים רואים שכתוב בהגדה על הגפן ועל פרי הגפן, אז הוא אומר כל מה שכתוב בהגדה כולל מספרי העמודים. אבל אם שתית רק רוב רביעית, אתה לא יכול לברך ברכה אחרונה, אלא או בקוס שלישית או בקוס רביעית, אחד מהמסובים, זה שמברך ברכה אחרונה, נגיד עורך הסדר מבוגר, קשה לו לשתות הרבה, הוא מסתפק ברוב רביעית, אז הוא לא יברך ברכה אחרונה, יזמין מישהו ששתה באחת הקוסות האחרונות רביעית, כדי לברך ברכה אחרונה. לדעת רבנו הרמב״ם יש לקח יין לא מבושל, ויש מחמירים שגם מפוסטר הוא כמבושל ולא מסוכר. הנה פה המזיגה, ואם זגנו במים כפי טעמו, אין להשתמש ביין משנת שביעית. הדף הזה לא נכתב במוצאי שביעית, הוא נכתב כנראה בשנים מאוחרות יותר. אז לדעת הרמב״ם שהביעור זה לא הפקרה, אלא לבאר ממש, לכן כתבתי מה שכתבתי. דווקא השנה אפשר להשתמש ביין של שביעית, כי הביעור הוא בערב פסח, אבל יכול להשאיר לו מזון שלוש סעודות, וכן הוא יכול להשאיר כנגד כל אחד ואחד מהמסובים. לעניות דעתי אפילו בליל הסדר זה סעודה שהשיעור שלה זה ארבע רביעיות, כלומר היות ואנחנו מחויבים בארבע כוסות, אז הוא יכול להשאיר לו לליל הסדר, לקידוש של הבוקר ולהבדלה נניח במוצאי יום טוב, ואפילו כפול מספר הצורכים של הזה. לכן השנה כן יכול להשתמש ביין שביעית. הרב קוק כותב אבל שלא לעזות ממנו בדצח עדש ואחיו 16 שפיחות, ככה הוא כותב, לאוכלה ולא להפסד. מורי יוסף דווקא חלק על זה, מורי יוסף טען היות וזה בא מטעם מנהג זה לא הפסד, כלומר יש בזה משמעות, זה לא דבר שסתם שופכים. אבל לכתחילה אני חושב שהיין שאצל עורך הסדר שלא יהיה יין שביעית. בסדר, זה לגבי היין. לגבי הסיבה למטה, עורך הסדר יזכיר למסובים מבעוד מועד להסב לצד שמאל בעת אכילת כזית מצה, כורך ואפיקומן שגם יש בהם כזית מצה, ובשעת שתיית ארבע כוסות. מה הכוונה מבעוד מועד? מבעוד מועד זה אומר לפני הקידוש, לפני שהוא מתחיל את הקידוש, לא שאחרי הקידוש עושה להם ככה וזה וזה, זה כבר בדיעבד, אלא לפני הקידוש הזכיר להם להסב. לפני ברכת אשר גאלנו, שהיא אצלנו ארוכה, יש אותו ג'ואלטו, מכניסים עוד פיוט מרסק באמצע, הזכיר להם להסב. לפני ברכת המזון, להסב. ולפני נשמת כל חי, להסב. יכתוב לו את זה בהגדה שלו, עם עיפרון, יזכיר להם את זה. וכן לפני שהוא מברך המוציא על אכילת המצה, יזכיר להם שהאכילה היא בסיבה. ולדעת השולחן ערוך, כל פעם שאתה אוכל מצה, דיינו גם בקורך וגם באפיקומן, מסיבים. גם לדעת הרמב״ם, שהזכיר רק את כזית מצה הראשון, שאר אכילתו ושתייתו, אם הסב הרי זה משובח, אז לכתחילה יסב, רבים מסיבים אפילו באכילת הקרפס. במרור, הבית יוסף כותב שיכול להסב, ככה הוא כותב. אני חושב שהמנהג הוא לא להסב, אבל הבית יוסף כותב שזה בכלל שאר אכילתו ושתייתו, שאם הסבר הזה משובח, אם כי אני חושב שהמנהג הוא לא להסב באכילת מרור, אבל אין איסור להסב. זה לא כמו שחושבים שבגלל שזה זכר לשעבוד, אז בדווקא לא יסב, אלא אין צורך להסב. בתימן אנשים לא נהגו בסיבה. כן, לא נהגו בסיבה. אישה שרוצה להסב, אם היא אישה חשובה, מדקדקת במצוות, יכולה, אבל באופן שיהיה צנוע, שלא ימשוך, שלא יצא שכרה בהפסדה. אז משכת אותי בלשון, אז תראה, כתוב למטה למטה, שולחן ערוך, ויכין מקום מושבו שישב בסיבה דרך חירות. הרעבייה הרי טענה נכונה, הוא אומר, היום שאנחנו יושבים על כיסאות ולא על הארץ, אז הסיבה היא מאולצת, היא לא נוחה, וממילא אין לה מקום, כך טען הרעבייה, אחד הראשונים, רבי אליעזר בן יואל הלוי, אחד מבעלי התוספות. להלכה לא נפסק מותו, אבל אני חושב שהנימוק שלו הוא נימוק נכון, הטיעון שלו הוא טיעון נכון, רק אני חושב שצריך לקחת אותו לחומרה ולא לכולה, הכוונה לא לפתור אותנו מהסיבה, אלא אנחנו באמת עושים את ליל הסדר על ספות וקורסאות. קנינו אפילו קורסאות קטנות לקטנים, וכולנו עושים על מפלס תחתון את ליל הסדר, ואז הסיבה היא לא מאולצת, אלא היא באמת נעשית בצורה, או על כיסאות עם מסעדים, קורסאות וכיוצא בזה, ספות, ואז הסיבה היא באמת נוחה ונעימה, ולא משהו שאולי יצאת ידי חובה, אבל רוח המצווה איננה, כי זה לא דרך חירות. דרך אגב, זה גם גורם לשינוי, זה עוד הדברים הטובים בליל הסדר. זה למדנו מהרב רחל, הרב נחום רחל בעצמונה, סיפר לנו פעם על זה, אמרתי לו, אני אנסה את זה השנה, ניסינו, כל כך נהננו, אמרנו לו, קנינו. אבל שוב, אני לא בא לשנות סדרי בראשית, איפה שזה מתאפשר, זה במרק עוברים לשולחן, נכון, אבל אני אגלה לך סוד, הרב אייל, בשנים האחרונות, 3-4 שנים, אולי עכשיו עוד מעט וסגולוני, אבל אנחנו כבר לא מגישים מרק בכלל. אתה אוכל את המצה, אוכל את המרק, אוכל שאוי, אוכל ביצה, אוכל זה וזה, היינו אומרים מי רוצה מרק, כמעט אף אחד לא רוצה, אז אני לא יודע אם לא אכל פטוט, הוא לא יודע אם יצא. ועוד אצל תימנים ודאי, שזה פטוט וליל פסח וזה, אבל טוב, סיפרתי לכם שהבן שלי, ינון, שנה שעברה התגייס, אז הוא מרביא להם מהרבנות מצה שמורה לפסח, לפני ליל הסדר. אז הגיע מישהו, זה תימני, אחד בחור תימני, עומד על המסעית, הוא מתעצל לרדת, ורסק אותם לארץ. אז הבן שלי צועק לו, היי, מה אתה עושה? לא יהיה לנו לחם משנה, לא יהיה, אומר, תאכלו פטוט. כל השבוע עושה לו ככה ראשו. אז בשנים האחרונות אנחנו כבר הפסקנו, יש תבשיל, אף אחד לא רוצה, אבל הנה חינמה, אם אוכלים מרק, לעבור לשולחן במפלס רגיל, נכון. אני רוצה עוד מילה אחת לגבי שיעור רביעית, בסדר? לפני שנעבור לשיעור כזית, אז הנה, יש כאן כוס אחת שהבאתי מהבית שלנו, יש בה למיטב זיכרוני 90 סמק, לא בדקתי השנה, זה יהיה פה ולא ימלא אותה לגמרי. פה יש 80 סמק, 85 סמק, יש פה 80 סמק, וגם בזאת, גם בזאת 80 סמק, רק תראו כמה רביעית היא קטנה, הרבה יותר ממה שחושבים. רבי חיים נאה, כן, איך חשבו את הרביעית? הרמב״ם בפירוש המשנה, הוא בנה לו כלי בגודל רביעית. כמה זה רביעית? הגמרא אומרת, פרק עשירי מפסחים, אצבעיים, שתי אצבעות, על אצבעיים, באורך וברוחב, 4 סנטים על 4 סנטים, בגובה אצבעיים ומחצה, וחומש אצבע, כך אומרת הגמרא. אז הרמב״ם בנה לו כזה כלי, מילא אותו במים ושקל את המים, כלומר הוא יהמיר מידות נפח, בדיוק למידות משקל. אבל הרמב״ם מתייחס למשקל הסגולי, הוא אומר לך במים זה כפזיין דירהם, המשקל של המים שמילאתי את הכלי של הרביעית כפזיין דירהם. ביין, יין הוא יותר קל ממים, כי חלקיקי הפרי הם קלים, יש ביין חלקיקי פרי, במים כפוו דירהם. בקמח של מצרים, אומר הרמב״ם, נדמה לי 18 דירהם, זה יותר קל, הקמח הוא מלא אוויר, הוא יותר קל מהמים וכיוצא. אז בא רב חיים נאה, שהיה חסיד חבד בירושלים לפני כמעט 100 שנה, ושאל את הצורפים כמה זה משקל של הדירהם, זה היה מטבע טורקי, הדירהם, אמרו לו 3.2 גרם, זה הדירהם. אז הוא הכפיל 3.2 גרם. לא, 3.2 אני חושב. בכל אופן, 27 כפול 3.2, כמה אנחנו מקבלים? למי יש מחשבון? הרב מזוז אומר, מחשב זה מוחשב, הפסקנו לחשוב. אז אמרו 86 סמק או גרם ביין, כמעט אותו דבר, כמניין כוס, יצא גם טוב, כמניין כוס. עכשיו, באמת בשנים האחרונות, 2.7, מה קרה? הבריטים שלטו במצרים במאה ה-19, הייתה מושבה בריטית, מצרים. הם קימו וינסלו את מצרים, עשו כמצולה שאין בה דגים. כל האוצרות של מצרים נמצאים, כל הארכיאולוגיה נמצאת בבריטניה. אז יש במוזיאון בלונדון אלפי מטבעות דירהם, אבל לא טורקיים, אלא מתקופת הרמב״ם, כאלה שהרמב״ם דיבר עליהם, של כל מיני סולטנים, הכי גדולים 2.7 גרם, 2.75, אז אם נכפיל כפזיין דירהם ב-2.75, נגיע ל-75 סמק, 80 סמק, כבר יש בזה רביעית, אז לא צריך לקחת בדיוק על הקסקס, אבל פה כאמור יש משהו כמו 85 סמ"ק, בהחלט יש בזה שיעור רביעית, זה נוח לאחיזה, זה נוח לשתייה, אתה עוד מוזג את זה בקצת מים, זה בעודו בחפו יבלענה, זה לא... היום עושים גביעים כל כך גדולים, תראו באולמות כמה יש קרטל בין יצרני הגביעים לבין בעלי היקבים, כדי שנשתה יותר, שנהיה גרגרנים, אבל כמה הגביעים גדלו בשנים האחרונות, וחבל, נשפכת כוס, אז אין סכנת הצפה, אין שיטפון, אין סכנת טביעה, מה שאין כן בגביעים גדולים, מכל הבחינות זה ודאי יותר טוב. דרך אגב, עוד דבר שבשנים האחרונות שינינו, לא רק בפסח, אתה עושה לופ, בסוף אתה מגלה כמה אבותיך בלי, היו צודקים וטבעיים בלי זה. אמר לי את זה אהוד ריין, אמר לי באחד השנים, אומר לי שאתה מוזג יין יבש בכוס מכסף, הכסף נותן ליין אפילו תוך דקה שתיים, רק בקידוש כבר טעם לוואי, טעם לוואי לא נעים, שבפנים יש זכוכית או פלסטיק. אני בשנים האחרונות הגביע מהכסף בויטרינה אחר כבוד, ובקידוש בשבת וגם בליל הסדר, זכוכית, זה הכי טוב. כמו שאמר רבי יהושע בן חנניה לברטד הכסף, עדיף כלי פשוט ומלא תפקידו.
רק ביין יבש או גם...
כן, אני חושב שרק ביין יבש. יין מתוק ו...
כי הוא כמו חריף כזה,
כן, יין יבש, וזה נכון, אתה תרגיש את זה אחרי הקידוש, כבר יש לו טעם לוואי. מה שאין כן בזכוכית, לא מקבל טעם לוואי. ומית ענבים או ביין מתוק, אני לא חושב שמרגישים את זה. מה? מרגישים? כן?
זה עומד הרבה זמן.
למיץ ענבים? כן, יכול להיות.
טוב. כמו שהבאתי, שזה 80 סמ"ק.
כן.
זה לא מדויק מדי, זאת אומרת, אם בעצבה, אבל זה נשפח.
אז בדיעבד, רוב רביעית שתית, יצאת, נכון? בדרך כלל לא נשפח. אם נשפח, תוסיף עוד קצת ותשתה עוד טיפה. אבל הנה לכן אמת, זה 90 סמ"ק, אבל גם כן, אפשר לקחת את זה. אמרנו, 75, 80 סמ"ק, 81 סמ"ק, 86. לא ניתנה תורה למלאכי השרת, זה פחות או יותר הסדרי גודל.
בעיה היא גם בכוסות גדולים שלוקחים, יש
לנו שיטות שצריך לשתות. כל הכוס או רוב הכוס, הרמב"ן, נכון? נכון, למדנו את זה השנה. לדעת הרמב"ן, לכתחילה, אם הכוס גדולה, צריך לשתות את הכוס, ולא רק רביעית. אז ככה יוצאים גם ידי חובת...
בסדר בכוס הראשון.
נכון, ואז יוצאים גם ידי חובת הרמב"ן. הנה, זה, תראו, דברים כאלה ממש קטנים. טוב, עכשיו נעבור לכזית מצה וכרפס ומרור, דיינו במוצק. כן, אין אכילה בפחות מכזית. כתבתי למטה ששיעור שתיית רביעית כדקה, זה על פי מור יוסף, למרות שבעצם זה הרבה פחות, רביעית יכול לשתות אותה ב-2-3 שניות, אבל חזל אמרו שדרך ארץ אדם כאילו לא ישתה את הכוס לבת אחת, אלא שתה, כן, ינוח קצת, תשים אותה, אז הוא כותב כ-40 שניות או משהו כזה, בסדר, באופן טבעי שותים את זה אפילו יותר מהר, ואז זה ודאי טוב. לגבי שיעור כזית, שנוגע למצה, למרור, לכרפס, למנהג הבלדי לוקחים בדווקא כזית, למנהג השמי בדווקא פחות מכזית בכרפס. אז צריך להתייחס לשלוש שיטות הלכתיות כדי להבין, נתייחס אליהם בקצרה. קודם כל, מה היחס בין כזית לקבצה? השולחן ערוך כותב בהלכות ליל הסדר, יש אומרים שכזית הוא חצי ביצה, זו דעת התוספות. דעת הרשב"א, כזית הוא רביע ביצה. דעת הריטב"א, פחות מרביע ביצה. ודעת הרמב"ם אומרים, פחות משליש ביצה. כן, שליש זה גרוגרת, גרוגרת היא שליש ביצה, והרמב"ם כותב שכזית הוא פחות מכגרוגרת. בתקלי לעתיקים, בסידורי תימן העתיקים, קרוב לדעת הרשב"א, דיינו רבע ביצה, שהיא בעצם גם דעת הרמב״ם, בגלל שהרמב״ם כותב פחות משליש, בהחלט יכול להיות שזה רבע. היום רציתי שוב לבדוק את הדברים, לקחתי מצת מכונה, הרטבתי אותה. עכשיו השולחן ערוך כותב חצי ביצה, נכון? מה הנפח של הביצה? 50 סמ"ק עד 56 סמ"ק. היום זה 56 סמ"ק, כי הביצים גדולות. למה הביצים גדולות? תראה, ביצי חופש הן יותר קטנות. ביצה של, אצל ערבי יותר קטנה, כי התרנגולת לא אוכלת כל היום. היא רצה ומוציאה אנרגיה, ואין לה כל כך הרבה תערובת, אז יש פחות כוח להטיל ביצים גדולות. אז פעם הביצים היו יותר קטנות, בדרך כלל רגילים לחשב כ-50, אבל בוא נגיד 56. עכשיו, אם כזית הוא חצי ביצה לדעת שולחן ערוך, אז כמה סמק יש בכזית? 56 חלקי 2, 28 סמק, נכון? לקחתי היום, עכשיו, בקופסת גפרורים רגילה יש 30 סמק. קופסת גפרורים מעוקב 30 סמק. לקחתי היום רבע מצה, השרתי אותה עד שהיא התרטבה קצת, ואז קיפלתי אותה וקיבלתי קופסת גפרורים. כלומר, ברבע מצה, אם אתה מחשב בנפח...
מכונה,
ברור. מצות יד הן משתנות, נכון? רבע מצת מכונה, תעשה לבד. תבדוק את זה בבית, בדקתי את זה היום. הרטבתי אותה, כדי שיהיה אפשר לקפל אותה. אתה יכול לטחון אותה. תטחן. אתה יכול לטחון, אין בעיה. יצא יותר מהמצה? לא, לא חושב. לא חושב. מה? אני לא חושב. למה יצא יותר? מה? אז מה? יוצאים ברקיק השרוי? לא חושב. זה זניח, לא חושב. לא נראה לי. תטחן ותראה.
מי שמתגן מצה.
נכון, לגבי המוציא, כזית.
שחצי מצה.
נכון, גם לגבי המוציא. אם אדם מתגן מצה, כבר חייב במוציא. נכון.
אפילו שהוא מתגן.
כן.
אם הוא לא יורד לרבע מצה,
אז יש בזה כזית.
בכזית,
כן, במצה מתוגנת נטילת ידיים. זה מה שהתכוונתי.
גם בזה לא צריך להילחץ עם הרבע מצה?
מה הכוונה לא צריך להילחץ?
שוברת.
נו, אז בורח קצת. תראה, אני אגיד לך, תראה, בוא אני אגיד לך, את האמת, אני אוכל יותר מרבע מצה. למה? אני רעב, וזו מצווה מן התורה. דיברנו על זה בשבת, שכזית זה המינימום, אבל בערב תאכלו מצות, הפשט הוא, כמה שתאכל באותו ערב, זה מצוות עשה מן התורה. זה לא, החיוב הוא בכזית, אבל המצווה היא, כל שאתה אוכל מצה, אתה כל השבעה ימים, נכון, אבל בלילה ראשון זה מוסכם, בערב תאכלו מצות. אנחנו מדברים, למה אני עומד על זה? כי יש אנשים שקשה להם, יש אנשים חולים, זקנים, יש נערות כאלה אנורקסיות שלא אוכלות כל השנה. באמת, באה אליי פעם מישהי, ממש דמעתה על החייה, היא אומרת לי, לילה סדר, הפך להיות ציוט, תאכל שתי מצות מכונה, שתי כזתות, כל אחת מצות מכונה בזה, אחר כך בקורך, עוד אחד, אחר כך באפיקומן עוד אחד, היא אומרת לי, ליל שעובוב, כבר יותר שמח לי, ליל הסדר הפך לי מדוע בליל פסח, יותר גרוע. אז צריך לבאר את השיעורים על המיטתם בשביל מי שקשה לו. בפועל, אדם לפחות בכזית ראשון, תכף לוקח שפיל, לוקח קצת יותר ואוכל את זה בתיאבון ובכיף. אבל בכל אופן, יצא לי שרבע מצא, הרב שלי, דרך אגב, הרב גפח, עליו השלום, היה אומר, ייקח שליש מצת מכונה. בסדר. קצת יותר, אומר, ייקח שליש מצת מכונה לכזית ראשון. יש כל מיני דעות בזה. הרב שלמה מנהר, היה תמיד חכם חשוב בירושלים, רב שכונת בית וגן, כתב חמישית מצה. זה מופיע בספר מקראי קודש. אז זה לא כך רחוק. רבע, חמישית, שליש מצה, כך יותר שפיל, אין שום בעיה. יוצא שאתה יוצא אפילו לדעת השולחן ערוך, שכזית הוא חצי מצה. לפי התקליל אפילו פחות מזה, כן, כי זה יוצא כרבע ביצה, אבל כאמור במצווה דאורייתא, כן,
כזית שמישהו מדד למדעי, זה כזית סורי
בינוני, המשנה אומרת בינוני, כן, לא מנזלינו, אתה אומר,
לא, כזית סורי,
כי זה בינוני, כמו שהמשנה אומרת שם,
יש עתיקים בגליל למעלה מכמעט
שזה זן סורי, לא מנזלינו, מנזלינו לא היה בארץ. איך? זה פחות מרבע. זה בערך, באמת... כי שוב, כי לא... זה בערך שביעית. גם הביצים היו יותר קטנות, כמו שאמרנו, אל תשכח. זאב וילנאי, שהיה חוקר ארץ ישראל. זאב וילנאי אומר שהביצים היו קרובות כמו ביצים של יונים. ככה הוא אומר, נכון? בסדר, אז כנראה שגם הביצים היו קטנות יותר, נכון, היום זה פחות או יותר שביעית ביצה, זית ממוצע היום הוא שביעית ביצה, בסדר. עכשיו אני רוצה להתייחס ככה רק כדי להבין את השיטות האחרות. האמת שרציתי לדבר על זה בשבת הגדול לבית הכנסת המרכזי, אבל אמרתי זה תהיה כולה שאין הציבור יכול לעמוד בה, זה לא יודע אם אני אצא משם חי, וזה לא נעים להתייחס למסורות אחרות ולדחות אותם. אבל באמת, ספרתי לכם פה כבר פעם, שבאתי אחרי החתונה.
למה? לפעמים יש בזה גדר של פיקוח נפש אצלהם.
בסדר.
אוכלים
מצה יבשה, זה ממש... זה הרב אליהו, הרב עובדיה אמר, אם זה בגלל המצה, אז 101, זה אמבולנס. אם זה בגלל אחרין, 102, זה מכבי אש. כבר יוצא לו עשן מהאוזניים, אז כשר מכבי אש, ככה הוא אמר. אבל באמת, יש אנשים מסתכנים בזה. אחרין דיברנו על זה בשבת, שזה סקונו ואין בו מסור. דיינו, לפי הרבה דעות, כל חמשת מיני מרור זה ירק עלים. זה לא ירק שורש, רק אשכנזים אין להם עלים באירופה, קר מאוד, אין עלים בעונה הזו, אז לקחו את אחרין, מה שקוראים בטעות היום חזרת, חזרת, אומרת הגמרא, מהי חזרת? חסה, זה חס רחמנה עלן, זו החזרת. וגם בקרפס, במקום לקחת ירקות עלים כמו פטרוזיליה או סלרי, הם לוקחים תפוח אדמה, שהרב נמנצל מעיר, שתפוח אדמה הוא סותם את התיאבון, זה לא אפרטיב, זה עמילן, זה תאכל במרק, לא לפני הסעודה, כדי לגרור את תאוות האכילה. בכל אופן, בסוף החלטתי לא לדבר על זה, אבל אנחנו מנהג אבותינו בידינו, אחרי החתונה, פעם ראשונה שבאתי לחמי בליל הסדר, והם עשו שם, היו עושים אצל הסבא, כל האחים, ככה בפורום גדול, לקחתי ככה איזה, למרור, לקחתי משהו, לא יודע, פתאום האח הגדול של החמי אומר, היי, סעל בגרה, הוא אומר, הוא אוכל כמו פרה, כמה אתה אוכל? איפה הבאת את זה? ואז התחלתי להתבונן בדברים, ואבותינו לא טעו. אבותינו באמת, איך היו בתימן עושים על כיכר וחצי, והוא מחלק אולי ל-30 מסובים, ויש בהם כזית לכל אחד ואחד. אז למה בכל אופן נוצרו כאלו הפרשים גדולים? אז קודם כל דיברנו, האם הכזית הוא רבע ביצה, או שליש ביצה, או חצי ביצה, זה כבר משמעותי. שנית, יש מוסכם על הכל, מוסכם על כל הפוסקים באופן עקרוני, שהחישוב הוא בנפח ולא במשקל. הרמב״ם כותב כמה מקומות, כגוף הביצה הבינונית לא כמשקלה, גוף הכוונה נפח, כגוף הביצה הבינונית לא כמשקלה. אף על פי כן, יש מאחרוני הספרדים שתמיד משערים במשקל, כי הם אומרים יותר קל לשקול מאשר לאמוד בנפח. נכון, אבל השאלה מה אתה מתרגם? כשאתה מתרגם מים או יין, אז לא הפסדת כלום, כי המשקל הסגולי הוא 1:1, 1 סמק שווה 1 גרם. גם לפני 100 שנה, פתח הדביר ועוד אחרוני הספרדים שדיברו על מצה בדירהם, המצות שלהם היו מצות רטובות, לא יבשות, והיו עם קמח מלא, הם היו כבדות, לא רחוקות מהמשקל של המים, כך שאם תרגמו נפח למשקל, זו לא הייתה חומרה גדולה. היום אתה לוקח מצה, קח מצה, תעשה ניסוי פשוט, אתה אוסף תות, היא צפה בתוך המרק, נכון? כלומר, המשקל הסגולי שלה הרבה יותר נמוך משל המים, משהו כמו 50%. אז אומרים היום הפוסקים, ילקוט יוסף או כל ספר אחר, שיעור כזית מצה 28 גרם, וזה חומרה איומה ונוראית. למה איומה ונוראית? כי זה 28 סמק, כמה זה בגרם? 14 גרם, פחות או יותר, חצי. כמה זה 14 גרם? זה חצי מצת מכונה. זה לא מצת מכונה, ואנשים לוקחים מצת מכונה, למרות שהם מודים, כולם מודים בעיקרון, אין איזה מחלוקת, שהשיעורים הם בנפח. רק הם אומרים, יותר קל למדוד במשקל. בסדר, יותר קל למדוד, אבל לאכול, זה קשה לאכול. עכשיו, פה יוצאת חומרה אדירה, ועוד לפי השולחן ערוך לוקחים שתי כזתות. בכזית ראשון, קיצור, אתה אוכל כשתי מצות מכונה לכזית ראשון, זה חומרה אסטרונומית. עכשיו, פה זה יוצאת חומרה. הערנו על זה כמה פעמים, שהרבה פעמים יוצאת כולה. אדם לא הולך לסופר, קונה לו במבה, כתוב על זה 25 גרם. המשקל נקי, קטן כזה, 25 גרם. הוא אומר, טוב, אין בזה כזית. אני, כזית לדעת מרן, 28 גרם, 29 גרם, 30 גרם, אין כזית. איך אין כזית? בנפח, הבמבה היא קלה מאוד, בנפח כבר אכלת 60 סמק, יש בזה 60-70 סמק, ודאי וודאי שיש בזה כזית, אין כל ספק שזה חייב בברכה אחרונה. ויש מחכמי הספרדים, כמו הרב משה לוי, והרב בן ציון אבא שאול, ועוד, שמודים באמת שבמצא, שההפרשים הם כל כך גדולים של המשקל הסגולי, ודאי שצריך לשער בנפח, ולא להחמיר ולשער במשקל. אז מפה יוצאת חומרה אחת גדולה, חומרה שנייה גדולה, מה שיותר מצאו אצל אשכנזים, מה שנקרא שיעורי חזון איש. החזון איש, והוא לא הראשון בזה, קדם לו הצלח, ציון לנפש חיה, בעל הנודע ביהודה, והתוספות יום טוב, הם עמדו על כך שיש פה איזה חוסר מתאם. הרי כמה זה רביעית? אמרנו, אצבעיים על אצבעיים, ברום אצבעיים וחצי וחומש אצבע, זה כלי של רביעית. אבל הגמרא גם אומרת שרביעית זה ביצה וחצי. יש שש ביצים בלוג, ורביעית היא רביעית הלוג, רביעית היא ביצה וחצי. אומר החזון איש, זה לא מסתדר. אני בונה על פי האצבע שלי, אומר החזון איש, כלי שמכיל רביעית, ויש בו שיעור של שלוש ביצים. יש בו 150 סמק, נכון? כמה לפי החזון איש כוס של קידוש צריכה להכיל? לא גימטריה של כוס, אלא גימטריה של כוס, כוס הגון, כמה זה? 150 סמק. אומר החזון איש, על כורחך הביצים התקטנו, הזיתים התקטנו, ולכן כל פעם שלוקחים כזית, הוא לוקח ביצה. שלוקחים רביעית, הוא לוקח במקום ביצה וחצי, שלוש ביצים. אבל האמת היא לא ככה, האמת היא בדיוק הפוך, הביצים לא קטנו. זה הרב קוק כותב שיש ביצים חנותות, בצטר נגולת חנותות במצרים, כמו הביצים שלנו, אפילו הקטנות שבהן. הזיתים גם לא קטנו, יש היום במצדה ובעוד מקומות, תמצא גלעיני זיתים, כמו הזיתים שלנו. וגם היחס בין בשר הפרי לגלעין הוא לא משתנה, זה קבוע. מה כן השתנה? איך נפתור את הסתירה באופן הפוך למה שהחזון איש הציע? איך? האנשים גדלו, האנשים גדלו, התזונה היום טובה. תראו אפילו לפני דור או שניים איך היו הסבתות שלנו ואיך היה. בדרך כלל אנחנו יותר גבוהים מהם והילדים שלנו עוד יותר מאיתנו וכיוצא. יש היום אומרים שיש שריונים של אבירים צלבניים, אולי ילד בכיתה ו' יכול להיכנס לשם. אדם בוגר כבר לא ייכנס. זאת אומרת, האנשים היום יותר גדולים, וכך יש לפתור את הסתירה, מה שאין כן, שאלו את הגאונים, למה כל המידות והשיעורים הם בביצים ובפירות, בזיתים? אומרים, כי זה לא משתנה. ככה הם כתבו צחוק הגורל, שבאו אחרי דורות ואמרו שהשתנה. בקיצור, אנחנו לא סוברים, לא שקטנו השיעורים, ולא שמשערים במשקל, ושכזית לא חייב להיות חצי ביצה, אם כי רבע מצה עומד גם בסטנדרט, או שליש מצה ודאי עומד בסטנדרט של חצי ביצה. ואני אומר, הרמב״ם כותב בהלכות שמיטה ויובל, הקבלה והמעשה עמודים גדולים בהוראה. דיינו, תראה, שיעור כזית זה לא דיון תיאורטי. אנחנו לא ירדנו מהעצים עכשיו, אלא שנה שעברה היה ליל הסדר, ולפני 50 שנה היה, ולפני 100 שנה, כמה שראינו שלוקחים לשיעור כזית, די בזה, וכתבתי פה על פי דברי הרב ליאור, פחות או יותר כנפח של פקק שעם, זה אומנם קצת חומרה, כי זית באמת הוא יותר קטן, אבל דיינו, זה קל לאכול, כרבע מצה, שליש מצת מכונה, ממש אין צורך יותר בזה. אדם יש לו תיאבון לבריאות, שיאכל. רבע מצה, כן, אפשר. אפשר ברבע מצה, כן, ממש כך. בהחלט, לך תחילה. איך אני חושב. אני רק אולי, אם יהיה אחר כך שאלות, אז בשמחה, רק רוצה להגיד עוד נקודה אחת שהיא חשובה, לגבי המוציא. איך אנחנו עושים המוציא? יש לנו שתי ברכות. אחת ברכת הנהנין המוציא לכם מן הארץ, ואחר כך ברכת המצווה על אכילת מסור. יש לנו בזה מנהג מאוד ייחודי יהודי תימן. הרי השולחן ערוך כתב שלכתחילה יאכל שתי כזתות. למה? אחד להמוציא ואחד לעל אכילת מצב. זה גם חומרה לא פשוטה. הביאור הלכה דן בזה באריכות. רק על עורך הסדר, אתה צודק, נכון, זה גם נכון, אבל היום זה כבר לא כך, נכון? זה, תראה איך חומרות, ותראה איך הביאור הלכה מאוד מתחבט בחומרה הזו, הוא אומר, אני לא מבין אותה וכיוצא, אבל לא משנה. המנהג שלנו הוא כזה, ושורש המנהג שלנו הוא רסג. רבנו סעדיה גאון, מעריץ כותב, רסג הוא מראה דאטרין, הוא גם מראה דאטרין, לא רק הרמב״ם, אלא גם רסג. איזה עוד מנהגים יש לנו מרסג בליל הסדר? תרומו הבדילונו ואתו ג'ואלתו. לפי הרמב״ם זה הפסק, זה אנחנו נוהגים על פי רסג. על כל פנים, רסג... מה? בליל הסדר חוץ מהמוציא? תרומו הבדילונו ואתו ג'ואלתו, זה מובא בסידור רסג. לגבי המצא מיד. אז אומר רסג ככה. לפי רסג בוצעים על כיכר וחצי או על שני כיכרות וחצי? מה הוא היה, בלדי או שמי? רסג, הוא היה עיראקי. הוא נולד במצרים וחי בעיראק. איך המנהג על פי רסג, מי יודע? מה? אז רסג יש לו מנהג מאוד מעניין, ויש עוד גאונים שהולכים בדרכו. אומר רסג, כשחל יום טוב בחול, אחד וחצי. שחל יום טוב בשבת כמו השנה, 2.5. זה לא שולחן ערוך וזה לא רמב"ם. לפי השולחן ערוך תמיד 2.5, לפי הרמב"ם תמיד 1.5, לפי רס"ג תלוי אם זה הצטברות של שבת וחג, אז 2.5, מנהג מיוחד. היום כבר אף אחד לא נוהג בו, אני חושב, אבל בכל אופן ראוי להזכירו. על כל פנים, המנהג שלנו הוא כך. למנהג הבלדי, העורך הסדר לוקח כיכר ופורס אותה כעת. אין יחץ לפני ההבדלה, אלא כעת הוא פורס אותה. איך הוא שם את הפרוסה והשלמה? מה למעלה, מה למטה? מה? איפה באמצע? יש לו רק 1.5. אז הרמב״ם כותב בתוך השלמה, דיינו בפיתה רכה, אתה שם אותה בתוך השלמה. כשיש לך דיקט, אז אתה לא יכול, אז שים אותה למעלה. שים אותה למעלה או למטה, לא משנה, את הפרוסה. בסדר? עכשיו, לפי השעמי, 2.5. והיחץ היה עוד לפני ההגדה, לא עכשיו, נכון? אז יש לך פה שתי שלמות והחצי ביניהן. עכשיו, איך עושים? נוטלים ידיים, ופה צריך להסביר את זה למסובים. צריך לומר להם, אדם רגיל, איך שהוא מקבל את הלחם ליד, ועודו בכפו יבלענה. פה לא כך, אלא מברך על 1.5 או על 2.5 המוציא לחם מן הארץ, ומחלק לכל המסובים, כל אחד אוחז כזית בידו, ולא אוכל. רק אחרי שיש לכל אחד כזית בידו, אז מברכים על אכילת מסו, מסבים ואוכלים. מה הרווחנו? שאין שום ספק על מה חלה ברכת המוציא, ועל מה חלה ברכת על אכילת מסו. המוציא על כיכר וחצי או 2.5, לחם משנה פחות או יותר, תלוי מה זה עני דרכו בפרוסה, לגרוע או להוסיף, זו המחלוקת. אבל המוציא על 1.5 או 2.5, על אכילת מסו, כל אחד ברכנו, אחד ברך, וכולנו ענינו אמן, על מה שבידינו, וכך אין שום מחלוקת, ולא צריך לכפול את הזיתים. רק מה שכן, צריך להזכיר למצובים, להימנע מהאינסטינקט לאכול מיד שמגיע לו ביד, אלא יש עוד ברכה, ימתין עד שיגיע לידיו, וכמובן לאכול בסיבה, למנהג הבלדי טובלים בחרוסת, למנהג השמי טובלים במלח. לפעמים יש הרבה מסובים, וזה לא מספיק, יש כיכר וחצי, או אפילו גם 2.5, הרי תחתונה שומרים אחר כך לקורך, אז זה לא מספיק 1.5 לכולם. אז בכל שולחן, כל ראש משפחה ייקח 1.5 או 2.5 בידו, הוא לא מברך. הברכה היא ברוב עם, כמו שבקידוש, כל אחד יחזיק את הכוס, אבל רק אחד קידש, גם כאן אחד מברך, אבל כל אחד שאוחז בידו כיכרות שלמים, 1.5, 2.5, הוא מחלק לסובבים אותו, כך גם יש פחות הפסק בין המוציא לבין האכילה. לגבי? על אכילת מצה. כן. בעדות אחרות, איך עושים בעדות אחרות? הוא לוקח 2.5, מברך המוציא, שומט את התחתונה, נכון? ואז מברך על אכילת מצה, על 1.5 העליונות. ואז נוצר הספק שהזכרנו, נכון. לא צריך להבין, לא צריך להבין, הוא צריך להגיד, עמוס אילה חמינו אורס, תענה אחריו אומן. לא, הוא יכול להשלים לו אחר כך, לחתחילה כן, מה, בידי כל אחד ואחד מהמסובים? לחתחילה כן, אבל שוב, כמה זה כזית? זה מעט, אבל גם אם לא, הוא יכול להשלים אחר כך, העיקר שיוכל כזית ברצף, בלי להפסיק ביניהם בדיבור וכיוצא. טוב. כן, כך כותב השולחן ערוך, לכן צריך לאכול גם מזה כזית וגם מזה כזית. ביום טוב רגיל אין בעיה. פה בגלל שזה שתי ברכות, אז אומר השולחן ערוך, צריך שתי כזיתים, אחד לזה ואחד לזה. זאת אוכל גם אמרנו, זה חומרה שהביאור הלכה תמע עליה, אבל לשיטתנו בכלל אין מקום, זה לא מתחיל בכלל. כי כל ברכה היא על משהו אחר בעצם. לא, לא את שתי הברכות, לא, זה מה שהסברתי. ברכים המוציא על האחד וחצי ועל אכילת מצה, שזה כבר ביד כל אחד ואחד מהמסובים. כך כותב רס"ג וכך המנהג. כן. טוב, אנחנו נתרגל מעט את קריאת ההגדה. רוב ההגדה מאיפה היא לקוחה? ספרי, יש מחילתו, ספרי, יש לא מעט משניות. מה נשתנו? זו משנה. רבן גמליאל אומר זו משנה, יש לנו גם תוספתה, מעשה ברדי זה תוספתה, יש לנו עוד משנה, הרי אני כוון 70 שונו, לכן אנחנו בגדול אומרים את האגדה בניגון המשנה, כמו שלומדים משנה וקוראים כולם ביחד, רק בסוף יש את הכסרה, דיינו שוברים את הניגון. תראו סתם גרסאות יפות, בבהילו יוסונו ממצרים, אף עדה לא אומרת את זה, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, הרי בבהילו, כך אונקלוס מתרגם, ואנחנו אומרים, הלחמו עניות, האכלו אבות, הנו, שאר עדות אומרות, בהרעד המצרים, ואנחנו אומרים, דינפגו, ביציאה, אכלו. בסדר, בואו נתחיל ונאמר ביחד. בבהילו יצאנו ממצרים, הלחמו עניות, אכלו אבות, הנו, דינפגו, מהרעד המצרים, כל דכפין יתה ויכול וכל דצריך לפסח ויפסח שתו חול השונו הבא ברעוד ישראל שתו חול עבדל שתו דודיו בני חורי מה נשתנו הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אינונו מדבילין אפילו פעם אחת הלילה הזה שתף עומים שבכל הלילות אנו אוכלים חומס ומסור והלילה הזה כולו מסור שבכל הלילות אנו אוכלים שור ירוגות והלילה הזה מרורים שבכל הלילות אנו אוכלים בן יושבין ובן מסובין והלילה הזה כולנו מסובין. בואו נדלג לעמוד הבא, נתרגל עוד קטע ושניים. היא שעומדו, בסדר? מה זה? מה זה, איתי מדי? מהיר מדי? טוב, אז אם ככה, מהיר או איתי? מה? כן, אז פעם אמרו לי שהרב יעל אמר לי זה איתי מדי, אז כנראה שאני באמצע, אני בסדר. טוב, בואו נקרא איש העומדו ואחר כך נדלג לכמה מעלות טובות. נקרא איש העומדו בעמוד 2 מצד ימין באמצע, נדלג אחר כך לעמוד 3 רבי עגיבא אומר ונגיע לדיינו. איש העומד לבותינו ולנו שלוח עוד בלבות עומד עולנו אלו בכל דור ודור עומדים עולנו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מיודם רבי עגיבא אומר מנעין שכל מקום הקושבי הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים הוידו שלו חומש מכות שנה מוריה שלח ומחרון אפו אחת עברו שתיים זעם שלוש צורו ארבע משלחת מלאכי רועים חומש אמור מעטו במצרים לוגו חמישים מכות על היום לוגו מאתיים וחמישים מכות. המענה של דיינו דומה מאוד בניגון להללויו שבהלל. כמו מעלות טובות כפולות ומוכפולות למוגם ברוך הוא עולנו אלו ולא הוציאונו ממצרים ולא עשו בהם שפוטים אלו עשו בהם שפוטים ולא עשו דין באלוהיהם אלו עשו דין באלוהיהם ולא רגת בחוריהם את בחוריהם ולא נותן לנו את מומונון כן, תראו כמה זה מזכיר את ההלל לא לנו אדוני לא לנו הללויות אותו ניגון ומנעין שנותן לנו את מומונון שנאמר וישילום ינסה לו את מצרים עם עשו הוקים סודו זו שאין בו דוגון ועם עשו הוקים סודו זו שאין בו דוגון למה מחבב הכתוב את ביזת היום יותר מביזת מצרים אלו משהויו בבודים נטולו במצרים ומשהויו בבודי סורת נטולו על היום וכן הוא אומר כנפי ינו נחפו וכסף זו בצלת מצרים ועברותהו מרג רג חורוס זו בצלת היום ותרבי ותגדלי זו בצלת מצרים ותובוי בעדי עדויים זו בצלת היום תורי זו נעס הלוך זו בצלת היום עם נגודות הכוסף זו בצלת מצרים אילו נותן לנו את מומונום ולא גורע לנו את היום אילו גורע לנו את היום ולא העבירנו בתוכו בחרובו אילו העבירנו בתוכו בחרובו ולא שגע שונאנו בתוכו שגע שונאנו בתוכו ולא סיפק זורקנו במדבר ארבעים שונות אלו אכילנו את המון ולא נותן לנו את השבות אלו נותן לנו את השבות ולא גרבנו לפני הר סיני אילו גרבנו לפני הר סיני ולא נותן לנו את התורה אילו נותן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנו לנו את בית הבחירה על האחד כמו וכמודו וכפולו ומוכפלת למו גם ברוכו עלינו עשיונו ממצרים עשו בהם שפוטים עשו דין באלוהיהם הורגת בחוריהם נותן לנו את מומנו גורע לנו את היום עבירנו בתוכו בחורבו שיגע שונאנו בתוכו סיפק זורקנו במדבר ארבעים שונו האכילנו את המון נותן לנו את השבות גרבנו לפני הר סיני נותן לנו את התורה הכניסנו לארץ ישראל בנו לנו את בית הבחירה לכפר בו לכל עוונותינו יש משפחות שאומרות את הכל ביחד, יש משפחות שאחרי שמתעייפים מעבירים את זה לתור, וכך גם אפשר לנוח. בכל פנים רואים שהאגדה היא שירה, להודות לקדוש ברוך הוא זה בשמחה ובשירה. תזכו לשונים רבות ומועדים טובים, חג שמח ותשר, ברוכים תהיו. שלום עליך אנטל, מה אתה אומר לגבי ימי שלישי אחרי פסח? אני עוד מתלבט.
אני נמשיך אנחנו מאוד רוצים, ראית את זה?
כן, כן, ראיתי.
שאלה אם הרב יכול.
טוב, בסדר, אתם לא מתאים לי יותר מדי ברירות.